שלום לכולם, אנחנו היום ביום חמישי, חו"ב בתמוז תשע"ז. אנחנו היום בשיעור שלנו היום נעסוק בעניינים הקשורים לימים הללו, ימי בין המצרים. אני רוצה יחד איתכם היום, בעזרת השם, לעסוק בנבואת ירמיה. אותו פרק שאנחנו מכירים כהקדשתו לנביא, ואני רוצה להתייחס ביותר לחלקה השני של אותה נבואה, אותה הקדשה. אם אנחנו נעיין ונפתח ספר ירמיה בפרק א', אנחנו נראה בחלקו השני של הפרק את הדברים הבאים. אומר הנביא, וידבר אדוני אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקל אני רואה. ויאמר אדוני אליי, היטבת לראות כי שוקל אני על דברי לעשותו. וידבר אדוני אליי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה ופניו מפני צפונה. ויאמר אדוני אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה, נאום אדוני. ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב, ועל כל ערי יהודה. ודיברתי משפטי אותם, משפטי אותם, על כל רעתם אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים, וישתחוו למעשה ידיהם. ואתה, תאזור מותניך, וקמת ודיברת עליהם, את כל אשר אנוכי אצווך, אל תחת מפניהם, פן אחיתך לפניהם. ואני, הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת, על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ. ונלחמו אליך ולא יאכלו לך, כי איתך אני, נאום אדוני, להצילך. זאת אומרת, למעשה בפרק הזה, אנחנו רואים שיש דו-שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין ירמיה, ויש הבדל מהותי, שאנחנו מבוננים בפסוקים, בין חלקו הראשון של המראה הראשון, מראה השקט, לבין המראה השני, וההבדל המהותי מאוד, שלמרות שיש מבנה קבוע, הקדוש ברוך הוא שואל את ירמיה מה הוא רואה, וירמיה הוא עונה, והקדוש ברוך הוא מפרש את המראה, במראה הראשון הקדוש ברוך הוא אומר לו, היטבת לראות. במראה השני, אותו דבר, הקדוש ברוך הוא קורא בשמו, אבל הוא לא ממתין לתשובתו של ירמיה. אני רוצה להתמקד באמת, כמו שאמרנו במראה הראשון, במראה הראשון אומר הפסוק, ויהי דבר אדוני אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו, ואומר, מקל שקל אני רואה. באמת צריך להבין, מה רואה ירמיה? והדבר השני, מדוע השקל נבחר? מה העניין של מקל השקל? הנה, הדברים כתובים בפירוש. אומר הקדוש ברוך הוא בפסוק, כי שוקל אני על דברי לעשותו. כלומר, יש פה איזה משחק, משחק של מילים, שקל שוקד. ואומנם אותם אותיות, אותו רעיון, אבל המבנה של המילה הזו, או המשמעות, היא רחבה ביותר. אבל בואו נזכר, מקל השקד זו לא פעם הראשונה שאנו פוגשים בדברי התורה והנביאים. מקור נוסף, כולנו זוכרים ויודעים, בספר במדבר, מחלוקת קורח על אהרון ומשה, ושם הקדוש ברוך הוא אומר את הפסוקים הבאים, פרק י"ז בספר במדבר, אומר הקדוש ברוך הוא אל משה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל וקח מאיתם מטה, מטה לבית אב, מאת כל נשיאיהם לבית אבותם, 12 מטות, איש את שמו תכתוב על מטהו, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד זה ראש בית אבותם. והיא נחתם באוהל מועד לפני העדות אשר יוועד לכם שמה. והיה, האיש אשר יבחר בו, מטהו יפרח, והשיקותי מעלי את תלונו בני ישראל אשר הם מלינים עליכם. וידבר משה לבני ישראל, ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד בבית אבותם, 12 מטות, ומטה אהרון בתוך מטותם. ויאנח משה את המטות לפני אדוני באוהל העדות. ויהי ממחרת, ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי. ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטה. גם פה אנחנו רואים שהמטה הזה שמתבקש משה רבנו לקחת, מטה אהרון, הוא הופך להיות מקל שקל. המושג הזה של הניסוי שנעשה אצל אהרון הוא להוכיח שהקדוש ברוך הוא בחר באהרון. מהו הסמל? כמו שראינו, הסמל הוא מקל. נכון? הוא מכונה בשם מטה. המטה פורח כי אהרון נבחר. האם יש קשר בין שני המקרים המתארים את מטה השקד כאן אצלנו בירמיה ושם בספר במדבר אצל קורח ומחלוקתו? אנחנו יכולים להגיד שהירמיה בידוע היה אדם אומלל ביותר. אני חושב שהביטויים הקשים של ירמיהו שמקלל את יום לידתו, את יום ביאתו לעולם, היא יותר קשה מכל ספר איוב כולו. בסופו של דבר אפשר לומר ולהזכיר שגם ירמיה היה כהן. ירמיהו היה כהן מענתות, וגם אהרון היה כהן. אבל בסופו של דבר, שני המקרים הם מהווים אות, סמל, מעבר לשימוש במילה השותפה שקד. בנבואה שלנו, בספר ירמיה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים תוצאה, אנחנו לא רואים תהליך. אנחנו רואים תוצאה שבו הקדוש ברוך הוא מראה לירמיה מקל, ושואל אותו מה הוא רואה, וירמיהו רואה שקד. גם אצל אהרון אנחנו רואים שלמעשה יש תהליך שבסופו של דבר מגלה שמטהו של אהרון היה מטה שקד. השקד לא נבחר סתם, וכבר ידוע דברי חז"ל, ומה שמובא ברש"י בספר ירמיה בפרק הראשון פסוק י"ב, אומר רש"י מדוע נבחר השקד. השקד מסמל דבר מהיר, והמדרש אומר, וככה כותב רש"י, ומדרש אגדה, השקד הזה הוא משעת חניתתו עד גמר בישולו 21 יום כמניין ימים שבין 17 בתמוז שבו הובקעה העיר לתשעה באב שבו נשרף הבית. אבל לפי זה מדובר בנבואה שלנו ברמה הרבה יותר ממוקדת, נקודתית. מה שהקדוש ברוך הוא מראה לירמיה זה רמז, זה אות, זה סימן לסיום של החורבן. כלומר, הדבר הזה הוא בלתי הפיך. חורבן הבית הולך וקרב, והוא חלק מסיום הליך ארוך של נביאים שבאו וביקשו ועוררו את העם לעשות תשובה על מעשיהם ונתקלו באופן האמיתי או בהתענות או באופן אקטיבי בפגיעה בנביאים. לא כך הדברים הם כפשוטם, ובואו נראה מה מתייחס הרד"ק לדברים. אומר הרד"ק, מה היה הגדלות שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, היטבת לראות במראה הראשון, ואנחנו לא רואים זאת במראה השני שסיר נפוח ופניו צפונה. אומר הרד"ק, כי ראה מקל בלא עלים ובלא פרחים. כלומר, אדם רואה מקל, סתם מקל. ממשיך הרד"ק ואומר, והתבונן אליו במראה הנבואה והכיר בו שהוא מעץ השקד. לפיכך אמר לו, היטבת לראות. כאילו ראה אותו בעלים ופרחים, מה הייתה התחוות הראייה? נקל ולהכיר אותו. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, היטבת לראות, כי כשאדם רואה סתם ענף ללא עלים, הוא ללא שום סימן מהיכן הוא בא, הוא מתקשה מאוד לדעת ולזהות מה מקור ענף זה. כלומר, מבחן הנבואה של ירמיהו היה להתבונן בדברים במערומיהם, ומתוך הדברים להבין ולהכיר את עומק הרעיון. אם אנחנו נתייחס למראה השני, כתוב בפסוקים, ויהי דבר השם אליי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר סיר נפוח אני רואה ופניו מפני הצפונה. כלומר, מה זה סיר נפוח? אנחנו מעלים בדעתנו כל מיני מחשבות, אבל מצד הרעיון זה סיר שמבעבע, שהוא רותח, ופניו פני צפונה. כלומר, המקום שבו היה הנקודה שבה היו ממלאים את הסיר הזה או מוציאים ממנו. האם באמת יש בסיר הנפוח הזה, הרותח, המבעבע, ביטוי לחורבן? כן, כך זה נראה, כמו שאומר הנביא יחזקאל. גם אצל יחזקאל, ויאמר השם אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ, אבל לא כתוב מאין היא תבוא, אלא באופן כללי מצד צפון. אפשר לומר שהשקד במראה הראשון הוא בא לתת לנו מימד, שאנחנו כבר הזכרנו אותו כמה פעמים, וזה מימד של שקדנות, התמדה, תהליך שאיננו פוסק. אבל לא בהכרח השקידה היא דבר שלילי. הרי בפרק ה', פסוק כבר, אנחנו רואים, נאמר אצל ירמיה, על כן היקם אריה מיער, זאב ערבות ישדדם, נמר שוקד על עריהם, כל היוצא מהן להתערף, כי רבו פשעיהם עצמו משבותם, כלומר פה אנחנו מוצאים שגידה שלילית. אבל יש גם שגידה חיובית. פסוק הבא אומר, בפרק למד א', פסוק חזיים, והיה כאשר שקדתי עליהם לנטוש ולנטוץ ולהרוס ולהעביד ולהרע, כן אשקוד עליהם לבנות ולנטוע, נאום השם. כלומר, יותר מזה, יש פה הגבלה בין השקידה לרעה לבין שקידה לטובה. כלומר, למעשה, כשאנחנו בוללים במושג הזה שקד, לנטוש, לנטוץ, להעביד, להרוס, לבנות ולנטוע, יש גם כן בתוך אותו פסוק שגידה שלילית ושקידה חיובית. כלומר, מה שאמרנו בהתחלה, שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיה, היטבת לראות, זה לא רק שראית טוב, כמו שאנחנו אומרים, לחפש את הנקודה הטובה. המקל משמש ככלי ענישה. אפשר לברר את המראה הראשון לשני כיוונים. כן, שקידה לרעה ושקידה לטובה. אבל המראה השני, הסיר הנפוח, אין בו שתי אופציות. המראה הראשון מבטא טובה ורעה גם יחד. אבל המראה השני, הסיר הנפוח, יש לו כיוון אחד. מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ הזו. כלומר, אין לנו שום דרך לפרש סיר נפוח מבעבע ופניו צפונה, אלא רק לרעה. הביטוי הזה הוא לא מקרי. מקל השקד נבחר כסימן וסמל למנהיגות. המקל יש בו סדר הנהגה ולכן הוא נקרא מטה אצל אהרון, והוא נקרא מקל אצל ירמיה. ההבדל ביניהם הוא קטן מאוד, הוא זניח. שאלה היא עד כמה אנחנו מתמקדים בראיית פני הדברים. האם אנחנו מתבוננים בצד של המקל או בצד של השקד? כולנו מכירים את האמירה הסובבת בעולם, המקל והגזר. אבל נראה לי לומר שהמקל והגזר זה אותו דבר. הגזר בעניין של המקל זה שעל מנת להימנע מענישה, אני דורש מהאדם להקפיד על כללים הנקבעים לו, ובתור הערכה וההוקרה, אני מתגמל אותו. כאן, כשאנחנו מדברים על מקל ענישה של מלך בבל, שמשמש כמקל של ענישה כלפי עם ישראל, אנחנו לא מוצאים את הגזר. הגזר יבוא אחר כך, אבל זה מחייב התבוננות אחרת. אין פה יכולת בשלב הזה של הנבואה, בשלב הזה של עם ישראל בירושלים בבית ראשון, לעצור את החורבן. זו גזרה שנגזרה ואינה יכולה יותר לשוב לאחור. אומנם זה מפליא, כי אין דבר העומד לפני התשובה חוץ מהתשובה. כאשר בני ישראל, בארץ ישראל, בתקופת הבית, עם כל המושחתות של המלכים, עם כל צעקות הנביאים שלא קיבלו מענה, נחתם גורלם. כך אנחנו רואים גם בבית שני. אנחנו נדבר אולי בעזרת השם על עוד כמה סוגיות ממסכת גיטין, בדף נ"ה עמוד ב' והלאה, על אגדות החורבן. ומה שאנחנו מעלים ורואים מתוך ההתבוננות בדברי הגמרא, הדברים הם נוגעים לנבחי מחלות הנפש שהיו אז בימי הבית השני. וגם אז, הכל היה בעניין של הנהגה, שררה, או מקל מבחינת התבוננות אל העונש ומה שהביא אליו. לכן גם ראינו פה בהבדל. אצל אהרון הכהן יש לנו סדר של הנהגה. לכן אנחנו רואים שיש לנו פרחים ויש לנו ציץ ואחר כך יש לנו שקדים. כאן, אצל ירמיה הנביא, אין תהליך. התהליך הסתיים. לכן הוא רואה מקל, עירום, ללא שום סימן, אלא עם מסר מרכזי אחד. שקידה. יש שקידה לרעה ויש שקידה לטובה. נדמה לי שהיות וחכמים תקנו שאנו בימים הללו בתשעה באב מתענים בטט כי חורבן הבית השני הוא הקשה לנו מכל, אמרו רבותינו ששנאת חינם היא אחד הגורמים המרכזיים לחורבנו. בואו ונשקוד לטובה, נשקוד על אהבת הבריות, נבטל מעלינו שנאת חינם, ובכך נקרב בעזרת השם את הגאולה שמתקרבת ובאה בצעדי ענק. יהי רצון שנזכה כולנו לחגוג את ט' באב בבית המקדש, ולוואי ולוואי בימינו אנו ממש, אמן, כן יהי רצון.